הערה קטנה טכנית לפני שמתחילים, כשהקלטתי את הפרק שאתם עומדים לשמוע וגם את הפרק שלאחריו, שכחתי להגדיר את המיקרופון וכך יצא שהפרקים הוקלטו במיקרופון האינטגרלי של המחשב ולא במיקרופון האיכותי שקניתי לכבוד הפודקאסט על מרקס כבר לפני כמה חודשים. זה אומר שהקול שלי ישמע לכם מתחתי בהמשך הפרק הזה, ולצערי גם בפרק הבא אין לי זמן, ולמען האמת גם אין לי מרץ להקליט את הקול מחדש. אני מבטיח שבהמשך זה כבר ישמע אחרת לגמרי, או לפחות כפי שהתרגלתם, באותה איכות שהתרגלתם אליה, ואני מקווה שלמרות התקלה המטופשת הזאת, גם בפרקים הללו תהיה לכם האזנה הרבה. שלום, וברוכים הבאים לעונה השלישית של הפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, ממש כמו בשתי העונות הקודמות. העונה הראשונה של הפודקאסט על מרקס נכתבה ושודרה בעיצומה של מחאה חברתית סוערת ששטפה את הארץ. אלה היו ימים שבהם היינו כולנו מודאגים מאוד, אבל הרבה יותר אופטימיים מכפי שאנחנו היום, והרבה יותר נאיביים. חשבנו אז שסערת ליל גלנט היא הדבר הכי מסעיר שיקרה לנו. העונה השנייה שודרה בעיצומם של הימים הקודרים הנוראים שהתחילו בשבעה באוקטובר 2023. אני מודה שהיה לי קשה, לפעמים קשה מאוד, לכתוב פרקים, להקליט ולשדר אותם. התנחמתי במה שכתבו ואמרו לי אחדים מכם, שהפודקאסט על מרקס מספק עבורכם רגעים יקרים של הסחת דעת מהזוועה. כך היה הדבר גם עבורי. הרי אי אפשר פשוט לצאת מהדעת מרוב יגון ותסכול ופחד וזעם, אמרתי לעצמי. צריך להמשיך איכשהו, והמשכתי לשדר. עכשיו, בעומדנו בפתח העונה השלישית, אני לא מעז להגיד אף מילה של נבואה או השערה לגבי המצב או העתיד או עתידו של המצב או המצב העתידי. אפילו התקווה עלולה להישמע עכשיו כחוסר אחריות. אז אני שר עכשיו, אולי זה עוזר. טוב, אני לא באמת שר. לשיר זה דבר שאני מבטיח חגיגית לא לעשות אף פעם בפודקאסט על מרקס. נתחיל. אני רוצה להתחיל בכך שאזכיר את ששת המוקדים שבתוכם נע הדיון שלנו בשתי העונות הקודמות. אני בטוח שאתם זוכרים אותם כבר בעל פה, אבל אני גם בטוח שתשמחו לתזכורת. אז הנה היא. אחד, המטריאליזם ההיסטורי דיאלקטי. 2. העבודה המנוכרת. 3. קפיטליזם וניצול. 4. תורת המדינה של מרקס. 5. תורת המהפכה של מרקס. ו-6. האוטופיה של מרקס. בעונה הראשונה ציירנו את התמונה של תורת מרקס בקווים ראשוניים, על ידי שנענו בין המושגים או הקטגוריות האלה במשך 30 פרקים. בעונה השנייה עשינו סיבוב נוסף דרך אותן קטגוריות, אבל הפעם יותר בקיצור. ראשית, הקדשנו 3 פרקים למטריאליזם ההיסטורי, אחר כך דיברנו במשך 3 פרקים על הרעיון של ביטול העבודה, וזו הייתה התייחסות עקיפה על דרך ההיפוך לקטגוריה של העבודה המנוכרת. אחר כך היינו אמורים לעבור לקטגוריה של קפיטליזם וניצול, אבל על מנת שלא לשעמם את עצמנו, דילגנו ישר לתורת המדינה של מרקס, ודיברנו במשך פרק אחד על הפולמוס שבין מרקס לבין האנרכיסטים. משם המשכנו לפי הסדר אל תורת המהפכה של מרקס וסיפרנו את סיפורה של הקומונה הפריזאית, ובעיקר קראנו ופירשנו את החיבור שמרקס הקדיש לעלילות הקומונה, החיבור שכותרתו מלחמת האזרחים בצרפת. כשסיימנו את זה, חזרנו אחורה להשלים את החסר ודיברנו על קפיטליזם וניצול בשני פרקים שעסקו האחד בבנק הדמיוני נלקס והשני באפשרות ביטולה ההיסטורי של תורת הערך של העבודה על פי מרקס. אחרי זה נשאר לנו לעסוק בקטגוריה השישית, באוטופיה של מרקס. עשינו זאת בשני פרקים. פרק אחד שבו בררנו שתי מטרות אפשריות לסוציאליזם, המטרה של חליפין הוגנים ולעומתה המטרה של ביטול החליפין או ביטול היחסים הסחורתיים. ואז הפרק האחרון בעונה הקודמת עסק בביקורת של מרקס על הסוציאליסטים האוטופיסטים, ומתוך הוויכוח הזה, או בעצם ביקורת הזו, הבנו משהו גם על האופק האוטופי של מרקס עצמו. וזהו, במרוצת 13 פרקים השלמנו סיבוב שני מבעד לשש הקטגוריות שהוזכרו לאל. לאן ממשיכים מכאן? כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה להיעזר בדימוי. תחשבו לרגע על מחשבת מרקס, או המחשבה המרקסיסטית שלכם, המאזינים. כן, כן, המחשבה שלך על מרקס והמחשבה שלך. תחשבו עליה, על המחשבה הזאת, כעל אבן בתוך הקלע. אתם יודעים מה זה קלע, נכון? זה הנשק שאיתו דוד הרג את גוליית הפלישתי. ובניגוד לפרשנות של להקת כברת, לא מדובר ברוגטקה. קלע עשוי מכיס אור או בד המחובר אל שני חוטים ארוכים. בתוך הקלע מניחים אבן, למשל חלוק נחל, אוחזים ביחד את הקצוות של שני החוטים ומתחילים לסובב. האבן שנכנסת לצנטריפוגה משתוקקת לעוף הרחק ממרכז המעגל שבו עומד האדם המסובב את הקלע. אבל היא לכודה בכף הקלע. סיבוב ועוד סיבוב, והאבן נטענת אנרגיה פוטנציאלית וממש ממש מתחננת לעוף עד לרגע שבו דוד המיומן משחרר אחד מחוטי הקלע בעודו שומר את החוט השני אחוז היטב בידו. הקלע נפתח והאבן טסה. אגב, לא רק דוד המלך הפעיל במיומנות קלע. זהו כלי נשק קדום מאוד שהיה נפוץ מאוד בכל רחבי תבל בימי קדם. צבא קדום היה מורכב בדרך כלל מחיל מרכבות או פרשים, וחיל רגלים כבד שהיה מצויד במגינים, חניתות ופגיונות. אבל באגפי הכוח המרכזי ולפניו היו פרוסים הרגלים הקלים, שהשתמשו בכל מיני כלי נשק קלים, זריזים ומעצבנים כמו הקלע. התפקיד שלהם היה להטריד את המחנה היריב בשלבים הראשונים של הקרב, עד שהתחוללה ההתנגשות העיקרית בין הצבאות הכבדים. תושבי האיים הבלאריים שממזרח לספרד נחשבו לטובים שבמפעילי הקלע בתקופה הקלאסית. זו הייתה פינת ההיסטוריה הצבאית של הפודקאסט על מרקס, ועכשיו נחזור אל הדימוי שלה. המחשבה המרקסית שלכם היא אבן קלע, והקלע מסתובב. הוא עשה סיבוב אחד סביב הגותו של מרקס, זו הייתה העונה הראשונה, שאז התקדמנו באיטיות יחסית. ואז הקלע עשה סיבוב שני, אינטנסיבי ומהיר יותר, שעבר באותן תחנות. זו הייתה העונה השנייה. קלע אמיתי מצריך עוד כמה סיבובים, אבל במשל שלנו נניח שהשניים האלה מספיקים. ועכשיו האבן, שהיא המחשבה האישית שלכם על מרקס ועל משנתו, כבר צברה מספיק אנרגיה והיא מוכנה לעוף. אבל לעוף לאן? אז זהו, שגם כאן המשל אינו דומה לנמשל. במשל, האבן צריכה לעוף ישר קדימה ולטבוע במצחו של גוליית. אבל בנמשל, האבן יכולה לעוף לכל מיני כיוונים. המחשבה שלכם יכולה לעשות כל מיני דברים עם תורתו של מרקס, וליצור מתוכה אינספור יצירות, קישורים וחיבורים אפשריים. וכמובן שהיא יכולה, המחשבה, לשלוח אתכם אל מורים אחרים ואל גישות פרשניות אחרות. כשתסתיים העונה הזאת, העונה השלישית, יבוא אל סיומו הפודקאסט על מרקס, ואתם תיקחו את כל מה ששמעתם פה, ותעשו עם זה מה שתרצו בעצם. אבל יש לנו עוד כמה פרקים בדרך. כמה פרקים? לא יודע. בעונה השנייה היו בסופו של דבר 13 פרקים, אז אני משער שגם בעונה הזאת זה יהיה מספר דומה. ומה שאנסה לעשות בעונה הזאת, זה להציע בזהירות כמה כיוונים אפשריים להמשך המסע. אני אציב כמה תמרורים או חיצים מכוונים. לכן זאת תהיה עונה הרבה יותר פרועה משתי העונות הקודמות, ויהיו בה כל מיני דברים שלא תמיד יהיה קשר ברור ביניהם. חלק גדול מן הפרקים יהיו במתכונת של מרקס ו. למשל, שני הפרקים הראשונים בעונה יעסקו במרקס ודרווין. רבים מכם שאלו על הקשר שבין מרקס והתנועה הקיבוצית, אז יהיה גם פרק ואולי שני פרקים על מרקס והקיבוץ. פרקים אחרים יטפלו בעניינים ספציפיים או בטקסטים ספציפיים של מרקס שעד כה לא קיבלו התייחסות מספקת במסגרת הפודקאסט. אני רוצה להקדיש למשל פרק למקומה של האומנות בתיאוריה של מרקס, ואני רוצה להקדיש פרק פודקאסט לפרק ה-24 של הקפיטל, כי זה טקסט קלאסי שלא טיפלנו בו. ואני מתכוון להתמודד גם עם כמה שאלות עדינות. כמו שאלת הקשר שבין מרקס לבין משטרים טוטליטריים שהופיעו במאה ה-20 ונשבעו בשמו, וגם לדבר בזהירות רבה על הטעויות של מרקס, כלומר על הדברים שאני חושב שבהם מרקס טעה. אני מעז לנחש שאלה לא הדברים שאתם חושבים עליהם כרגע. ולבסוף, אנסה להגיד משהו. משהו פתוח עם סימני שאלה רבים ועם הרבה שלוש נקודות על הרלוונטיות של מרקס לימינו. העונה הראשונה הייתה כמעט לחלוטין על טהרת מרקס. בעונה השנייה פתחנו קצת את העדשה והכנסנו לדיון גם כמה מפרשניו החשובים של מרקס וכמה מממשיכיו. קראנו קצת מאנגלס וקצת מטרוצקי ומבקונין ומארנסט בלוך ואחרים. בעונה השלישית אני כנראה ארחיב ואעמיק את המגמה הזאת, בעיקר משום שהרבה מן הפרקים יעסקו ביחסים שבין מרקס לבין הוגה דעות או פעיל פוליטי אחר. אז יש לי תוכנית עשירה ואני חושב שגם מעניינת. עכשיו צריך רק להוציא אותה אל הפועל, ונתחיל בכך מיד בפרק הבא שיעסוק במרקס ובדרווין. דרווין, דרווין, יאללה, שיהיה דרווין. אבל אל דאגה, אתם לא צריכים לחכות שבועיים בשביל זה, משום שהפרק הבא כבר באוויר, ואתם מוזמנים להתחיל לשמוע אותו ממש ברגע זה, או בעצם ברגע הבא. משום שאת הרגע הזה ננצל כדי להגיד תודה ליאיר סיטבון שעל המוזיקה, וללירן גולדשמיט, עורך הסאונד. ותודה גם לכם, לכולכם, על שאתם ממשיכים ללוות אותי במסע המופלא של הפודקאסט על מרקס.